דיברנו על המצב הלא טוב, שאין מספיק לימוד אמונה, וזה גורם תפיסה ילדותית שמלווה באופן טבעי עם הגשמה. ילדים לא מסוגלים למחשבה מופשטת של נטייה להגשים. כותב רבנו סעדיה גאון שהטבע של האדם שהוא חושב שהדבר הכי אמיתי בעולם זה הגוף, דבר שזה ספק אם זה אמיתי או לא זה הנשמה, הדבר שהכי פחות אמיתי זה האלוקים. ומה האמת? שהאלוקים הוא הכי אמיתי, הנשמה אמיתית בגלל שהיא קשורה עם אלוקים, והגוף הוא השקר הכי גדול. ובני האדם חושבים שזה הכי בטוח, הכי אמיתי, זה קיים. זה דבר שכל אחד עם קצת שכל יודע שהוא משתנה כל הזמן, כל אחד יודע שזה יבלה, יחזור לאפר, זה דמיון. ובני אדם חושבים שהאלוקים זה דמיון והגוף הוא האמת. וכמה שאנשים מבולבלים, זה הכל מתוך חוסר לימוד. כשיש חוסר לימוד, אז מגילים לחשוב שרק הדברים שתופסים עם החושים זה אמת. אז אלה שהם כן מאמינים וכן שייכים לתורת ישראל, אז הם חושבים על הבורא, אבל הם חושבים עליו בצורה של גוף, של מחשבות של גוף, כי הם חושבים שזה האמת, הגוף הוא האמת. אז כשמנסים לדמות את ההתנהגות של הבורא, הם מדמים את זה להתנהגות של בני אדם. התנהגות של בני אדם, יכולת של בני אדם, חשיבה של בני אדם, לא מבינים ש... מציאות אחרת לגמרי, זה בלי ללמוד אי אפשר ללמוד הרבה שנים עד שמפנימים את זה, כי השכל של האדם הוא שכל מאוד מקושר. השכל של האדם נוטה רק לקבל מה שהחושים אומרים. שמעתי את זה, אני שמעתי, כאילו הייתי את זה כתוב, זה היה כתוב בעיתון, אז זה אומר שזה אמת, זה כתוב בעיתון, מה אתה לא מאמין? שמעתי שאמרו את זה ברדיו. כן, כאילו זאת האמת. אז מה אם אמרו את זה ברדיו? מה אם זה כתוב בעיתון? מי אומר שזה אמת? הסיכוי שזה לא אמת הוא הרבה יותר מהסיכוי שזה אמת. כן, אז זה קודם. ההתיישבות הנפשית הגסה. הדבר מציאות התוכן האלוהי בעצם המילים והאותיות בלבדם. זאתי שמחפירה את האנושיות, והכפירה באה כאין צעקה מחמת מכאובים לגאול את האדם מבאר צרה הנוכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות והפתגמים, למאור הרעיון והרגש, עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז המוסריות. כשאנחנו מסתכלים על ההנהגה שבורא עולם מנהיג את העולם, רואים שלפעמים דברים לא מובנים לנו. בא עזרא הסופר, אנשי הכנסת הגדולה, בנו את בית שני, עם ישראל חזר, תורה, משנה, מתוקנים. רומי הרשע, מלכות של רשע, שכולה חיה רק על הברזל ורק על הסדר ועל הרצון לשלוט. רומי באה, הורסת לנו את בית המקדש, שורפת בית המקדש, הורגת רבבות מעם ישראל, מגיעה בסוף לגזרות שמד, מחריבה את הארץ. איפה ההיגיון? איך זה ייתכן שהשם מוסר עם קדוש, אהוב, ביד מלכות של רשע? ונראה לא מתקבל על הדעת. נסתכל על העולם, נעזוב רגע בצד את ישראל, נסתכל, מה היו כל הארצות לפני שבאה רומי. רומי באה ושלטה ספרד, איטליה, גרמניה, צרפת, הולנד, בלגיה, אנגליה, שוויצריה, הונגריה, רומניה, יוגוסלביה, אני מדבר על המדינות בשמות של היום, יוון, טורקיה, סוריה, עיראק, ארץ ישראל, מצרים, לוב, מרוקו, טוניס, אלג'יר, וכל יוון, אני לא זוכר, נזכרתי, וכל האיים שבאמצע, בעצם כל הים התיכון. מה היה לפני רומי? היו שם הרבה מדינות. המדינות האלה היו כולם עובדי אלילים. וכל הזמן היו מלחמות בין כולם. רומי השתלטה על כולם, קבעה חוק אחד לכולם, ובתוך כל החוקים האלה נעשתה כאן איזו אחדות, כולם קשורים אחד עם השני. אנחנו רואים את זה עד היום, שהשפה האיטלקית היא השפה שמשמשת כשורש של השפה הספרדית, קצת של הצרפתית, הרומנית, השפיעה הרבה מאוד, וגם האנגלית, ובגלל שרומא שלטה, אז השאירה הרבה הרבה עקבות. התרבות של הרומאים היא התרבות בעצם של אירופה, ולא רק של אירופה, אלא גם של אמריקה. לדוגמה, כל המושגים של רפובליקה וסנאט וקונסול, כל אלה באו מרומא. באמריקה, הדגל שלהם יש עליו נשר, זה בא מרומא. הרומאים השאירו הרבה מאוד עקבות בכל העולם. אבל קשה לנו לראות שזה נגד עם ישראל, כי עם ישראל נראה הרבה יותר טוב. אבל אפשר לראות שהרומאים היו מבחינה עולמית יותר טובים ממה שהיה קודם. מה שהיה קודם היה יותר גבוה, יותר קשים, אכזרים, פרימיטיביים, בלי אחדות, והתרבות הרומאית עשתה איזה מין סדר בעולם. אז בכל זאת נראה לנו איך ייתכן שמלכות רשע תבוא במקום מלכות של עם ישראל. מאלה בכל העולם, אבל למה בארץ ישראל? למה חריבת בית המקדש? אז כאילו שהמלכות הזאת היא השתלטה על העולם והשליטה את התרבות שלה. מה, התרבות שלהם יותר טובה משלנו? אז קודם כל, אנחנו יודעים שבערך 200 שנה, אולי אפילו פחות, אחרי שחריבת בית המקדש, רומא נחרבה. באו עמים גרמנים מדרום רוסיה, פלשו לרומא וחילקו אותה לחלקים חלקים. רומא נמחקה מהעולם. השפה האיטלקית היא לא השפה הרומאית הקודמת. היום בשפה הלטינית משתמשים רק רופאים שרוצים שאנשים לא יבינו מה שהם כותבים. האחרונים שנשארו משתמשים בלטינית. אף אחד בעולם לא משתמש בשפה הזאת. נשארו כל מיני עקבות שחדרו לכל מיני ארצות, לכל מיני תרבויות. אבל בעצם התרבות הרומאית כמו שהייתה נעלמה. מה בא במקומה? הנצרות. הנצרות השתלטה על אירופה, ובמזרח בא האסלאם. במקום עבודת אלילים באו שתי דתות עצומות שמאמינות באל אחד. הנצרות קצת משובשת, שמאמינה בכמה אבא ובן ודוד ועוד כמה משפחה שלהם. אבל עם זה, בכל זאת מאמינים בתנ"ך, קיבלו את המושג שיש גן עדן וגיהינום, והם מפרשים את זה לכיוון שלהם, אבל לפני זה לא היה דבר כזה. מאמינים שיבוא משיח, משתמשים מאוד במילה משיח. המוצרים, גם המוסלמים, מאמינים שיהיה תיקון לעולם, מאמינים שיש מצוות. המוסלמים יש להם מצוות בפועל, הנוצרים מצוות ברוח. אבל בכל אופן, המושג הזה לא היה קיים קודם. הרמב״ם שואל בהלכות מלאכים, למה הקדוש ברוך הוא נתן שלטון לשני העמים האלה, שתי הדתות האלה, האסלאם והנצרות? עונה הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לעולם את המשיח, ושהתורה תהיה בכל העולם. על הארץ דעה את השם כמיים לה מכסים. העולם לא ראוי לזה, העולם מאוד שפל. אז השם נתן את הכלים הלא מוצלחים האלה, שבינתיים פרסמו את התנ"ך בכל העולם. כמה שהנוצרים השתדלו על הספר שלהם, האבנגליון, אבל בעצם התנ"ך הוא יותר מפורסם מהספר שלהם. והפסוקים של התנ"ך הם ידועים יותר בכל העולם. אפילו הנוצרים, חלק מהתפילות שלהם, נסיעות, זה פרקי תהילים. גם המוסלמים פרסמו את תורת ישראל. אז אומר רמב״ם, כשיבוא הזמן, יגיע הזמן, והמשיח יגיע לעולם, שומעים את המילה משיח, אף אחד לא חושב שזה דבר מוזר. לפני זה יש לנו משיח, מה זה משיח בכלל? מה זה התורה של ישראל? כעת כולם מכירים את זה. המוסלמים מכירים את התורה, הנוצרים מכירים את התורה, כולם יודעים. הם חושבים שהם במקומנו, אבל כשיבוא הזמן והמושגים אלה יחזרו, ישובו לעולם, אף אחד לא חושב שזה מוזר. כולם מבינים את זה. ואז הגאולה תוכל במהירות להתאפס בכל העולם. יוצא שאנחנו מבינים שמה שהקדוש ברוך הוא עשה, השתמש ברומא כמו מטטה, לטטה את כל הלכלוך מקודם, להביא דבר חדש. אחר כך המטטה הזה הוא כבר מלוכלך וישן, זרק אותו ויש מטטה חדש. ככה מפורש בתנ"ך, שככה שהם עשאים אשור. אוי אשור שבט אפי, ומטהו באדם זעמי. על עם חנף השלחנו, שם הקים את מלכות אשור, לסלק את כל העמים הרשעים שהיו עוד יותר רשעים, ואחר כך הגיע הזמן, תיתה גם אותם, כמו בחד גדיה. ואתה החתול, אתה הכלב, משך את החתול, אבל זה לא נשאר, הכלב אחר כך הגיע הזמן שלו, קיבל את המכה שלו, אחר כך גם המקל קיבל, עד שבסוף בא הקדוש ברוך הוא. כן, אז זה אנחנו רואים בכל העולם, שהקדוש ברוך הוא מחליף תרבות עם תרבות, מדיניות עם מדיניות, עמים עם עמים, וכל פעם הוא לא מביא את הטוב בבת אחת, כי הוא נתן בחירה לאדם, אבל הוא מסלק את הגרועים ביותר, מביא גרועים פחות. אחר כך מצמיח עם שהוא קצת יותר טוב מהגרוע שבא, אז הוא מסלק את הגרוע הזה ומביא תרבות אחרת, וככה זה הולך כל הזמן. אז ההשגחה של הבורא פועלת בדרך שהשם כל הזמן מטיב את העולם. הוא עושה שהעולם יהיה יותר טוב, יותר טוב, הוא לא בבת אחד מסלק את הרע, אבל הוא מסלק את הרע הכי קשה, מביא במקומו רע לא כל כך קשה. אחר כך גם את הרע הזה הוא מסלק, מביא במקומו רע עוד פחות קשה. וכך השם מטיב את העולם. אותו דבר זה פועל לא רק בעולם, גם בישראל. בישראל, בבית שני, הייתה הרבה תורה, אבל יחד עם התורה הייתה שנאת חינם. תורה עם שנאת חינם זה חילול השם. זה לא דבר טוב. וצריך שתהיה תורה נקייה, תורה בלי שנאת חינם. תהיה עם תורה עם שנאת חינם, לעולם לא מוכל להגיע לגאולה. השם נתן את התורה, כי הוא השם אחד, וצריך להיות לעם אחד, עם שחיים ביחד, אוהבים אחד את השם. בלי זה התורה לא תתקבל, ולא תהיה תורת אמת. תורת אמת זה תורה של השם, והשם הוא אחד. כמו שבתורה, אם חסרה מילה, הספר התורה לא קשר, צריך כל ספר התורה. גם עם ישראל מקבל התורה, צריך להיות מאוחד. עם ישראל ששומר תורה, אבל הוא מלא שנאה אחד לשני, אלה ציונים, אלה חסידים, אלה וישניצים, אלה כאלה. זה לא הולך עם תורה. זה לא תורת השם, זה לא אמונה שלמה. אמונה שלמה זה צריך להיות שיש עם אחד. יכול להיות שיש הבדל, בית שמאי, בית הלל, מחלוקות, אבל בסוף אין שנאה, אין רוגז, אין השפלה, אין הוצאה מחוץ לתחום, אלה לא שייכים לעם ישראל. אין אלה גויים, שאנחנו מדברים עליהם, החילונים הם גויים. לא, לא מחלקים את עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד. ואם זה הולך ככה, התורה לא תיקלט. אז הקדוש ברוך הוא העדיף להחריב את המקדש, להגלות את ישראל, אבל שלא יהיה קדושה בצורה מעוקמת. כך כותב גם הנציב, יש לי כאן את הנציב.
שלא עמק דבר.
הקדמה של להעמק דבר בראשית, הוא מביא שהספר הזה נקרא בפי חז"ל ספר הישר. למה נקרא ספר הישר? בגלל ששם מדובר על האבות, שהאבות היו ישרים. הוא מביא מה זה להיות ישר. להיות ישר זה להיות יחד עם העולם. האבות היו מאמינים בשם, אמונה גדולה מאוד, חיים חיים של קודש, בצורה מאוד מאוד בהירה. האבות שמרו כל המצוות ושמרו תורה ואמונה ועובדי השם, ועם זה התייחסו גם לאלה שלא עובדים את השם, גם לעובדי עבודה זרה, גם לרחוקים בכבוד, בדרך ארץ, וזה נקרא להיות ישר. ובבית שני כתוב, הצור תמים פעולו ככל דרכה משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אומר הנציב שזה קבלת הדין, הצדקת הדין, קורבן בית שני. שבבית שני היו צדיקים, אבל לא היו ישרים. צדיקים, שומרי תורה, לומדי תורה, אבל כל מי שלא הלך בדרכם, כל אחד חשד שהשני הוא מין ואפיקורס. ואז החרימו אחד את השני, והם מוכנים להילחם אחד עם השני, והקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה. אלה מילים של הנציב. הקדוש ברוך הוא רוצה צדיקים ישרים, ולכן הוא החריב את בית המקדש, והרס את כל התרבות הזאת, שלא יהיה דבר כזה שיש צדיקים עקומים. צדיקים עקומים הם פוגעים בכבוד התורה, הם מחללים את השם, חלילה. לכן גם החורבן של ישראל היה לטובה, זה לא היה לרע. לא בגלל שהשם שונא את עם ישראל והחליט להכות אותם ורומי במקומה. אלא רומי זה כמו שוט שבא לתת לנו איסורים עד שאנחנו נתקן את עצמנו, וכשנתקן את עצמנו כבר לא צריך את האיסורים האלה. אבל זה לא שהשם בחר ברומי, עובדה שלא עברו כמה שנים והשם מחק את רומי לגמרי. כמו שהם בבל. בבל גם, נבוכדנצר שרף את בית המקדש, אבל נבוכדנצר בא במקומנו? לא. עברו 70 שנה, השם מחק את בבל, לא השאיר לה לא שאר ולא זכר, לא כלום. הם עשו את התפקיד שלהם, לשון של הרב צבי יהודה, כושי עשה את שלו, כושי יכול ללכת. זה לא שהשם נותן להם שלטון ולא משאיר להם זכר. אבל אותנו הוא מחנך. בית ראשון הייתה עבודה זרה, עבודה זרה כל כך רוצים את הבבלים, תראו מי הם, תכירו אותם. בית שני, עבודת השם, לימוד תורה עם שנאת חינם, זה לא הולך. שנאת חינם זה ההפך מארץ ישראל, ההפך מהתורה, ההפך מהכל. כך, ריבונו של עולם, כל העונשים שלו הם עונשים מחנכים. זה לא מלך זר שמשתלט, כל מי שלא שומע בקולי, אני הורג אותו. הקדוש ברוך הוא אבא, אבא מחנך. נותן לילד עונש לפי מה שמחנך אותו. הילד אומר, איזה מין אבא אתה, אתה אבא לא טוב, כל האבות מרשים לבנים שלהם לעשות כל מיני דברים, אתה קפדן. אז מה אומר אבא? אני לא טוב, תצא מהבית, לך תחפש לך אבא אחר. אז הבן מסתובב בחוץ, מקבל מכות מכל מיני אנשים, הוא פועל שכולם מרמים אותו, הוא מבין לאן התרבות של האחרים שהוא חשב שהיא טובה, לאן היא מובילה, כמה שהיא מרושעת והרסנית. אז הוא בא בתחנונים, פצוע, מרות, קרוע, אבא, להתחנן, תחזיר אותי הביתה. אז כשהוא יחזור הביתה הוא יהיה בן אדם, אז הוא ידבר עם האבא בדרך ארץ. אז החינוך הזה, זה היה לטובה, זה לא היה איסורי בשביל להרוג אותו, כי השם שלח את השכינה שתגן על עם ישראל בגלות, אבל אם אתם כל כך אוהבים את הגויים, חושבים שהתרבות שלהם כל כך טובה, לכו תגורו איתם, תחיו איתם, תראו מה זה להיות עם הגויים. כל כך הרצתם את הגויים, תראו איך זה להיות עם הגויים, זה כל כך טוב. ואז התחננו, יהודים כבר התחננו לחזור לארץ, כמו שאחרי השואה, לפני השואה, עדיין רוב היהודים בעולם לא רצו לחזור לארץ ישראל. מרגישים טוב באירופה. כשאמרו להם, יש היטלר, אמר שמו, מה? הגרמנים לא יתנו לו, הגרמנים הם עם תרבותי. מכיוון ששם כל המוזיקה וכל הסדר וכל היופי, זה מה, משוגע כזה, מישהו ייתן לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא סתם צועק, לא צריך להתחושב. ואז הוא, מה שהגרמנים עשו. הצרפתים לא ייתנו, האנגלים לא ייתנו, האמריקאים לא ייתנו. מישהו לא נתן, מישהו שמר על עם ישראל, פתאום גילינו מי הם הגויים. אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה מהפכה גדולה בכל המחשבה של עם ישראל, כולם רק רצו לחזור לארץ. ואז במאבקים, במסירות גדולה, גם מחתרות בארץ, גם מעפילים, גם כל מיני מאמצים רק לחזור לבנות את הארץ, ובזכות זה קמה מדינת ישראל. אחרי שהבנו כמה שגלות תרבות של הגויים זה דבר נורא. אני אקריא שני פסוקים מירמיהו. ואלה דברי הספר של שלח ירמיה הנביא מירושלים ויתר זקני הגולה אל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר רגלה נבוכדנצר מירושלים בבל. ירמיהו שולח מכתב ליהודים שיצאו לגלות בבבל. הם יושבים שם מיואשים, שבורים, מה השם עשה לנו, הוציא אותנו מארץ ישראל, הרס את הארץ. כה אמר השם צבאות, אלוהי ישראל לכל הגולה, אשר הגליתי עם ירושלים בבל. בנו בתים ושב, ונטעו גנות ויאכלו את פריין. קחו נשים והולידו בנים ובנות. וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים. ותלדנה בנים ובנות, ורבו שם ואל תימד. ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם, והתפללו בעדה, כי כה אמר השם, אל ישיעו לכם לביאכם אשר בקרבכם, ואל תשמעו אל חלומותיכם אשר אתם מחלימים. כי בשקר הם נבאים לכם. כה אמר השם, לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם, והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. אחרי 70 שנה אתם תחזרו לכם. אבל בתוך ה-70 שנה, כל מה שאומרים לכם שאתם, הגלות יתבטל, זה לא יתבטל. אז למה השם הביא עלינו גלות? מה השם שונא אותנו? כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם מאום השם. מחשבות שלום ולא לרע. תדעו שגם העונשים זה לטובתכם. לתת לכם אחרית ותקווה. הכל זה לטובתכם. אל תחשבו שאתם בגלות, וכעת השם זרק אותנו, ואנחנו לא שווים כבר יותר, ואין לנו סיכוי. כל מה שהשם עושה עם ישראל, מחשבות שלום ולא לרע. לתת לכם אחרית ותקווה. וקראתם אותי, והלכתם, והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם. בסוף אתם תגיעו לזה שתדרשו את השם בכל הלב, ונמצאתי לכם מאום השם, ואז אני אענה לכם, ושבתי את שבותכם, וקיבצתי אתכם מכל הגויים, מכל המקומות, והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם. השם רוצה להטיב אותנו. לפעמים הוא גורם לנו צרות, כי אנחנו לא מבינים שפה אחרת. ואז עם הצרות האלה, עם ישראל מתחנך, לומד להכיר את האמת, אז אחרי שהוא יבין את האמת, אז השם מוכן לשפע.
יש לנו הרבה פיגועים, ואנחנו עד היום לא קולטים קצת תפות המדינה, הממשלה לא קולטים. אז מה יאסף? עד שלא יהיה פה איזה חורבן נדיר, אז...
חלילה, צריך שהעם יעשה רעש גדול. העם שיעשה רעש גדול, הממשלה תביא.
מה זה רעש גדול?
רעש גדול זה אם יהודים אומרים שזה לא מפריע לנו שאין לנו את הר הבית. מה זה חשוב? לא מפריע שאין לנו מערת המכפלה, שזה מסוכן ללכת לחברון. אז ערבים נוגעים לשם, אז נחיה בתל אביב. תל אביב, עיר הקודש. שם יש אחד התרבות, ובמקום בית המקדש. יש הצגות, יש לאן הערב שם. מה צריך בית המקדש לעשות רעש גדול? כמה פנאטים, כמה כאלה. אז זה מגיע למצבים שכבר אפילו בתל אביב מגיעים רוצחים, אפילו בנתניה, אין לברור. אני חושב שבתל אביב יהיה שקט, לא יהיה שקט. אז יבינו שצריך להודיע, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ולא כדי שלא יהרגו אותנו, אלא כי כך אמר הקדוש ברוך הוא. כי התורה אמרה את זה. וכשיגיעו להבין את זה, ולהבין שהתורה, התנ"ך, ועם ישראל, וארץ ישראל הם קדושים, ואין פה לא אמריקה, ולא אירופה, ולא אנגליה, ואף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. אנחנו נמצאים כאן בדבר השם, ואנחנו מאמינים בו. כשנגיד את זה, פתאום כל הצרות יתבטלו. הסיפור שסיפר הרב מרדכי אליהו, היה רב בפריז, ויום אחד הוא קיבל הזמנה מראש העיר לבוא אליו, והרב חשש מאוד, אמר שהוא מזמין אותו שם לאיזו פגישה עם כמה אורחים, שרים שהגיעו ורוצים לשתות ביחד ולדבר ביחד. הרב לא ידע מה לעשות אם הוא הלך, אולי הציעו לו שם לשתות דברים, וזה בישול של גויים, אסור לאכול. ואם הוא יגיד שהוא לא אוכל, אז יהיה שנאה לעם ישראל, לא יודע מה לעשות. אז היה לו שמש, אמר לו הרב, אני אפתור לך את הבעיה, אני אלך במקומך. אל תלך, אני אלך. אם אחר כך יהיה משהו לא טוב שדיברתי לו יפה, תגיד, זה לא אני, זה השמש שלי. ואם יהיה טוב, אז יהיה טוב. אז הוא הלך לשם. הציעו שתייה, יושבים שם כמה אורחים מכובדים, אני לא שותה. למה אתה לא שותה? כי אנחנו לא שותים בישול של גויים. ולי שם חשבון, אמר את זה עכשיו. כן, אז ראש העיר שתק, ולא אמר כלום. אחר כך למחרת, כן, נגמרה המסיבה, לא אכל שם, לא שותה, ישב בצד. מחרת, ראש העיר, קורא לרב, אומר לו, היה לי אורח מחוץ לארץ. אמר לי, תדע לך שכל היהודים רמאים, גם הרבנים שלהם רמאים. אתה יודע שהם אומרים שאסור לשתות שתייה של גויים? תזמין לכאן את הרב ותראה שהוא ישתה. אז הוא אמר, רציתי שתציל את המצב, שתראה שאתה נאמן לתורה והצלת את המצב. אחר כך הוא אמר שאותו אורח, שר שבא מחוץ לארץ, אמר לי, צדקת. אמר, והיה ויכוח. אני אמרתי שיהודים נאמנים, והרבנים שלהם ישרים, והם לא עוברים על התורה. והוא אמר לי, לא נכון, גם הרבנים שקרנים, קצת תלחץ עליהם, תראה שגם אותם מכופף. ובזכות השמה שלך הציל את המצב. כן, ואמר הרב, סיפר לרב אליהו, שבאמת הוא לא יודע אם הוא היה שם, יכול להיות שם, אומר, פיקוח נפש, שלום הבריאות. היה מוצא כל מיני תירוצים והשוטה, ואומר שהשמה שהציל את המצב. לפעמים צריך להגיד את האמת בפנים, ואנשים פוחדים, נגיד את האמת, מה יגידו הגויים? מה יגידו? יש לנו תורה. אנחנו חייבים משהו? חייבים לגויים למצוא חן בעיניהם? שלא נמצא חן בעיניהם. הארץ הזאת שלנו על פי התורה. בהר הבית צריך לבנות בית המקדש. רגע, אנחנו לא הולכים להרוס את המסגד, אבל ידעו שבית המקדש ייבנה. ולא יישאר שם שום דבר אחר. לא מוצא חן בעיני, שלא ימצא חן בעיני. אבל ברור שאם נגיד את האמת, הגויים ישמעו בהתחלה יצעקו הרבה, אבל אחר כך הם יכירו את האמת. וידעו שאנחנו אומרים אמת, ושזה כך. כי גם הנוצרים בעצמם, בלב שלהם, הם לא מאמינים בנצרות. וגם המוסלמים יודעים שהאיסלאם הוא לא מוצלח, אבל אין להם ברירה. הם רואים שגם היהודים מדברים בשם התורה, אבל בעצם לא דתיים. גם הבנות שלהם הולכות לא צנועות. גם הם מוכנים לא לבוא להר הבית, ולא למסור את הנפש על מערת המכפלה, ועל כל ארץ ישראל. אז הם רואים, אם ככה אנחנו נעשה להם עוד כמה לחצים, והם יוותרו לגמרי. אבל אם ידעו שאין על מה לוותר. תצא לברור שפירה, זה צהל, הספר של רבנים, שהרב היה רוצה לא לקבל החלטות לבד, אז הוא היה קורא לכמה רבנים, הייתה אז השאלה על גוש קטיף, שהיו הרבה ישיבות. הוא הזמין תמיד אנשים שמעורים בחיי המדינה, השלטון, לשמוע את דעתם. אז היה שם מי שהיה מנהל משרד ראש הממשלה בזמן של בגין. והוא סיפר שהוא היה בפגישה בבית הלבן עם השרים והנשיא של אמריקה. הוא שמע את זה שהם רוצים שנפנה את היישובים, נפנה מקומות ונמסור את זה לערבים. אז הוא ראה את כל התוכניות שלהם, צריך את היישוב הזה להוריד ואת זה להוריד ואת זה להוריד. אז הוא שאל בסוף את האחראי שם על התוכניות. שמתי לב שאתה אומר להוריד את כל היישובים, אבל כשמדובר על ירושלים אתה לא אומר להוריד את ירושלים. מה ההבדל? גם ירושלים נבנו מחוץ לקו הירוק. אז הוא אמר, כי אני יודע שהעם שלכם לא יקבל את זה. אז הוא אמר, תדעו שהם יודעים מה העם שלנו מקבל, ומה שהם מבינים שעם ישראל לא יקבל, הם לא מנסים. הם יודעים שזה עבוד. במה הם מנסים ללחוץ עלינו? במה שהם חושבים שבתוכנו יש מחלוקות. אז אם יש מחלוקות, אנחנו נלחץ לכיוון מסוים, ירצחו כמה יהודים בכל מיני מקומות, אז יגידו יהודים, בואו נפנה את המקום, יותר קל, לפתור את הבעיות, וככה הם ירוויחו. אבל אם היו יודעים שכל היהודים אומרים, אין על מה לדבר, זה לא יזוז, אנחנו לא נזוז מכאן, ושום שלטון פלסטיני לא יהיה כאן, הם יתקפלו. זה חוץ מזה שצריך לנקום בגוי, זה ברור. כששפך דם צריך לשפוך את כל המשפחה שלו, לא רק אותו. מחבל בא ויוצא חי, זה פשע. שמוציא אותו חי לבית סוהר או לבית משפט. עשו שישאר חי בשום אופן. שידעו שזה מי שנוגע ביהודים, משלם. את כל המשפחה צריך לגרש מהארץ, להרוס את הבית מיד, לא לתת לו 7 שנים בבית משפט, ואחרי זה יגידו, טוב, זה לא היה בכוונה, וזה היה ככה, וימצאו איזה צד של זכות עליו, ובסוף החליטו, טוב, להרוס לו את הגדר בגינה. הוא שפך דם של יהודים. זה לא מחיר. טוב, אז כל ההקדמה שהזכרתי, להבין שמה שקורה בעולם זה לא במקרה. ריבונו של עולם מסדר את הכל, וגם כשנדמה לנו שהרע מתגבר, זה לא שהרע מתגבר. הרע מתגבר רק בגלל שבצדק, בקודש, יש דברים לא בריאים. כשיש חילול השם בתוך עם ישראל, אז השם נותן להם, אבל הם לא מתגברים על הקדושה של ישראל. רק על הצדדים הלא טובים שהיו בישראל. וזו הקדמה למה שהרב מדבר כאן, למה יש כפירה חזקה בדור שלנו. הכפירה החזקה בדור שלנו, שהיא פוגעת באמונה, בגלל שחלק מהאמונה הוא לא טהור. חלק מהאמונה הוא בצורה מגושמת. וכשלא לומדים אמונה והאמונה נהיית מגושמת, זה גורם להגברת הכפירה. כמו שהרומאים התגברו כדי להוריד מאיתנו את השנאת חינם, ואחרי זה באמת, ברוך השם, עם כל המחלוקות שיש היום, אבל אין שנאת חינם כמו שהיה בבית שני, ששם ממש הרגו אנשים אחד את השני. אנשים הביאו את האויבים לתוך ירושלים באמצע המלחמה, שרפו אחד לשני את כל האוצרות שגרמו לרעב נורא, לא הפריע להם שנרצחו אלפי אנשים. אם אנשים חשבו שהכהן גדול הוא מתון, שלחו רוצחים לרצוח אותו. ברוך השם, אין דבר כזה בארץ. זה לא מה שהיה. השנאת חינם, החטא הנורא הזה, נגמר. עם ישראל מאוד מאוחד, רואים את זה כל פעם כשחטפו את 3 הבנים האלה, שכל העם התאחד, כולם בתפילה למענה, גם דתיים, גם לא דתיים. לפני זה החרדים החרימו מאוד את הציבור שלנו, בגלל מה שהם טענו על חוקי הישיבות, אבל ברגע שנחטפו שלושת הבחורים האלה, פתאום כולם מתאחדו. ואנחנו רואים שהיום אין שנאת חינם בישראל. כל מה שנראה זה רק מבחוץ. אבל בלבבות זה כבר קיבל את התיקון שלו. וככה גם הכפירה. זה מה שהרב מסביר כאן, שהכפירה באה לתקן את האמונה. האמונה, כשהיא במצב לא טוב, לא יכולה להמשיך כך. אז באה הכפירה, ונדמה שעוד מעט לא יישארו מאמינים, כולם יהיו כופרים. מה יהיה, איך שמדברים על האמונה, איך שמדברים על התורה, נדמה שהולכים להרוס את הכל, שום דבר לא יהרס. רק הדברים הלא טובים יהרסו, והאמונה תחזור לעצמה עם תוקף, עם בהירות, ואז ברגע שהאמונה תתקן את עצמה, הכפירה תעלם לבד. כמו שברגע שעם ישראל יצא לגלות, אז השם ביטל את רומא, הוא לא השאיר את רומא בעולם. רומא באה בשביל להיות מטאטא, לטאטא את הקלקול שהיה. גמרה את התפקיד שלה, השם מחק אותה, לא השאיר אותה. גם הכפירה, הכפירה זה מין כלי שהשם יצר בשביל לחנך את המאמינים להיות מאמינים טהורים. לא מאמינים כאלה שמגשימים את הבורא בתוך המחשבות שלהם. ואומרים, אנחנו מאמינים שהשם הוא מעל הכל, אבל בלב שלהם איכשהו הכרחים שלהם. כמו איזה דמות של אדם גדול או ענק או משהו כזה. זה הרס של האמונה. זה קלקול גדול. באים כל הכופרים ואומרים בצורה שזה לא הגיוני ולא מתקבל על הדעת ולא ייתכן שהשם ברא את העולם והעולם נברא לבד. אז זה מזעזע את כל המאמינים. ורצים לשאול, באמת, אז למה הכופרים אומרים ככה? אם זה לא הגיוני. כנראה שאיך שאנחנו מסבירים את האמונה, משהו לא טוב אצלנו. זה לא סתם. בא מישהו ואומר לי, אשתו דיברה איתו לא יפה, ואשתו עשתה ככה, ואשתו עשתה ככה. אחרי שהוא גומר לספר את הדבר, אני אומר לו, ומה אתה עשית? ספר גם מה אתה. למה אשתך דיברה איתו? מה, פתאום היא השתגעה? פתאום היא קיללה אותך ואת ההורים שלך? ופתאום היא צעקה, מה קרה? ספר גם מה אתה עשית, לא רק מה היא עשתה. אחרי שהתברר לך שגם אצלך משהו לא בסדר, אז תראה שאשתך היא לא כזאת נוראה. תתגן את עצמך ותראה שהכל יתוקן. זאת העבודה שהרב עובד, שנתקן, נבהיר את האמונה שלא יהיה בה הגשמה, שלא יהיו בה צורות לא בריאות. זו הקדמה. Discuss.